אתם מאזינים להסקט של בית אביחי.
תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי.
שהניצחון איתן.
כן, כנראה מהפך.
הדמוקרטיה הישראלית ניצחה.
כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון.
מי בעד חיסול הטרור?
הלימון מקיצור יסוד הדמוקרטיה.
עד כמה שקשה לדמיין תנועות רעיוניות שונות יותר אחת מהשנייה, מאשר החרדיות, הציונות הדתית המשיחית והשמאל, בכל זאת יש להן מכנה משותף אחד גדול. כל אחת מהן ציירה תמונת עתיד אוטופית, המעניקה משמעות לחיים של המאמינים בהן. האוטופיות האלה סימנו יעד וחתרו אליו במשך עשרות שנים, ובהצלחה לא מבוטלת. חברת הלומדים, התנועה הקיבוצית וההתיישבות ביהודה ושומרון עיצבו כל אחת בדרכה את החברה הישראלית. אבל אם האזנתם לכל הפרקים עד היום, אתם גם יודעים איך זה נגמר. התנועות האידיאולוגיות האוטופיות בקריסה. הסיפור הגדול כבר לא עובד. נראה שההיסטוריה הפוליטית הישראלית כולה מתנקזת לרגע המיוחד הזה בהיסטוריה של הרעיונות. האם קריסת האוטופיות הישראליות מובילה לריפוי או לכיתוב? מה יישאר מהרעיונות האלה ביום שאחרי? ואיך כל זה קשור לכיסא שעליו נשים קוראות ללדת? אני אפרת שפירה רוזנברג, והיום במפלגת המחשבות, מיכה גודמן נושא עצירת ביניים ונותן לנו תמונת מצב. קריסת האוטופיות, היום שאחרי. שלום מיכה.
שלום אפרת.
היום נעצור רגע, לפני שאנחנו עוברים לסדרה הבאה, כדי לדבר על נקודת הזמן הזאת, שהיא נקודת זמן מאוד מאוד מיוחדת בביוגרפיה של הרעיונות, גם של החרדים, גם של הציונות הדתית, וגם של השמאל.
האמת אפרת, חייב להגיד לך שכשדיברנו על החרדים, ודיברנו על הציונות הדתית המשיחית, ודיברנו על הציונות החילונית המשיחית, בגרסה הסוציאליסטית והפוליטית שלה, חשבתי על הפרק הזה שאנחנו נעשה עכשיו. הכל מתנקז לכאן, לרגע הזה, כי יש דמיון מאוד עמוק, בין הזרמים הכל כך שונים האלה.
כן, זה נורא מעניין. אתה יודע, אם היינו הולכים היום בחברה הישראלית ושואלים מי הכי רחוקים אחד מהשני במשולש, שווה צלעות, שכל הקודקודים רחוקים אחד מהשני באותו מרחק,
נכון.
זה החרדים, השמאל והציונות הדתית.
נכון.
למרות שבבחירות האחרונות החרדים והציונות הדתית די...
התכתבו, כן. נכון. הכל מתנקז לפרק הזה, כי הוא במידה רבה ההיסטוריה הפוליטית הישראלית מתנקזת לתקופה הזאת, ל-2021. אז הכל מתנקז לפרק ה-15, בסדרה בת 20 פרקים שאנחנו עושים עכשיו, אבל גם ההיסטוריה הפוליטית הישראלית מתנקזת גם לרגע הזה, זה רגע מאוד מאוד מעניין, ואני רוצה לטעום, להבין את הרגע הזה.
אז בוא נבין אותו.
בוא נתחיל בחרדים?
כן.
אוקיי. באיזה מובן התפיסה שלהם היא אוטופית? במובן הבא. במובן שיש תפיסת עולם שהיא גדולה מהחיים, שנותנת משמעות לחיים. תפיסת העולם של עולם התורה, כפי שמנוסחת במניפסט של עולם התורה, בספר נפש החיים, שנכתב עדי רבי חיים מוולוז'ין, אני מזכיר, אני מהדהד את מה שכבר דיברנו עליו. הרעיון הוא כזה. רבי חיים מוולוז'ין נשען על תפיסה מיסטית קדומה. יש את העולם תחתון. זה העולם שלנו. שלי, שלך, של החברים שלנו, של הילדים שלנו. העולם הקונקרטי, כאן רובנו חיים. יש עוד עולם, מקביל, העולם העליון. העולם הזה, אפרט על פי הקבלה, הוא העולם האצילות. זה העולם האלוהי. אבל בקבלה מופיע גם הרעיון שבין הספירות השונות, הגרסאות השונות של האור האלוהי, יש מתחים. יש מתחים בין ספירה שקוראים לדין לספירה שקוראים לחסד, בין ספירה שקוראים לתפארת לספירה שקוראים למלכות. הספירות יוצאות מאיזון. העולם התחתון הוא שיקוף של העולם העליון. העולם שלנו הוא שיקוף. מכאן יוצא שכשהעולם האלוהי כביכול יוצא מאיזון,
זה משתקף בעולם התחתון.
כל ההיסטוריה יוצאת מאיזון. אבל עכשיו הרעיון הכי רדיקלי שבזרם מרכזי של הקבלה, כביכול, הרעיון התיאורגי.
זה שזה עובד גם הפוך.
כן. כלומר?
כלומר, כשמשהו קורה פה, בעולם הזה, הוא מייצר שינוי בעולם
נכון.
העליון.
הרעיון שאנחנו במעשים שלנו כאן למטה, יכולים להשפיע, זה רעיון כל כך רדיקלי, על המבנה והדינמיקה שבין הספירות שם למעלה. כביכול.
כביכול.
כביכול. מה זה מצוות? זה רעיון שמופיע בזוהר, הוא מקבל יתר עוצמה בקבלת הארי. המצוות זה פעולות שהן, כלשון הרמב"ן דרך אגב, צורך גבוה. אנחנו מקיימים מצוות למטה, וזה מייחד ייחודים.
זה עושה שינוי בעולם העליון.
בעולם העליון.
זה המטרה של המצוות.
זה איזון בין הספירות. אבל עיקר הדגש הוא, יוסף דן, חוקר חשוב, אומר, הסיפור הקבלי נתן ליהודים שהיו מרוקנים מכוח פוליטי, תחושה של כוח מטאפיזי. יהודים בגלות, אין להם כוח, הם מרגישים
שהם... אנחנו לא יכולים להשפיע על הקיסר, אבל אנחנו משפיעים על אלוהים.
בדיוק, בדיוק. אין לנו כוח פוליטי, אין לנו עוצמה, אין לנו גייסות, אין לנו צבא, אין לנו כלום, אנחנו נשלטים על ידי היסטוריה, אבל זה בניגלה. ברוב הזה נסתר יותר. הבלתי נראה. יש לנו עוצמה מטאפיזית. ואני כאן רוצה להיזכר באחד הפרדוקסים העמוקים שיש בישראל, הליטאית, ישיבתית, חרדית. זה הרעיון הבא. לומדים תורה בישיבות כי העולם המודרני בחוץ ומלא בערכים מאיימים ומפחידים, וצריך לברוח מהם, להסתגר מהם. למדנות היא פעולה של הסתגרות. אבל בגלל האפקט התיאורגי של לימוד התורה, אנחנו לא רק מסתגרים מהעולם כשאנחנו לומדים גמרא, אנחנו גם מתקנים את העולם. זאת לא פעולה של נטישה של העולם. זאת דאגה לעולם. זאת פעולה שמרפאת את העולם. וואו, איזה סיפור ענק. זה סיפור ענק.
וזה גם סיפור שהוא קיים, הוא באמת קיים במציאות. זאת אומרת, אני חושבת שאתה נכנס לישיבה, לכל ישיבה שהיא, כן. לא משנה איזו ישיבה.
נכון.
בבני ברק, בירושלים, של זרם כזה, זרם אחר, זה לא משנה. אתה תשאל בחור שיושב שם ליד הסטנדר ולומד, למה אתה לומד תורה? זה מה שהוא יגיד לך. הוא יגיד לך שהוא מתקן את העולם.
תקן את העולם, זה אחריות
גדולה. והוא גם יגיד לך שלמה הוא לא צריך לשרת בצבא, כי ככה הוא מגן על עם ישראל, בלימוד התורה שלו.
נכון, זה סיפור מאוד עוצמתי, מאוד מאוד חזק.
ואנחנו רגילים להתייחס לזה בציניות, ואפילו בסוג של חוסר הבנה, אבל זה אמיתי, זה אמיתי, האתוס הזה.
עכשיו בואי נעבור רגע לעולם אחר, שאנשים שמרגישים שכל ההיסטוריה על הכתפיים שלהם. החלוצים של העלייה השנייה, השלישית, האתוס האידיאליסטי הגדול הזה, היה להם תחושה שהם משנים את ההיסטוריה, לא היהודית.
של העולם, של
האנושות. של העולם, של האנושות. אני מזכיר את ברל כצנלסון. הקיבוץ יהיה כל כך אטרקטיבי שכל החברה הישראלית תחכה את הקיבוץ, ויהיה פה סוציאליזם מופתי. וזה יהיה אירוע כל כך קריזמטי, ישראל תהיה חברת מופת.
שוויונית.
שוויונית, מלאה בסולידריות, וזה יהיה מגנט לכל העולם, כולם יבקשו להיות כמו ישראל, לחכות את ישראל, וככה כל העולם ישתנה. אז זו פעולה שמרפאת את ההיסטוריה, מרפאת את העולם, מכל החולאים של ניצול, של ניקוי, של מעמדות, של היררכיה. אנחנו כאן, זאת אומרת, באים הציונים, הסוציאליסטים, החילונים, ואומרים, אנחנו מתכנסים בארץ ישראל לא כדי לפרוש מן העולם, אלא כדי לתקן את העולם. אתה שמעת האנלוגיה כאן?
כן, לא, שזה מדהים. בעצם המעשה הציוני, בראשיתו, הוא באמת סוג של פרישה מהעולם. זאת אומרת, זה הבנה שעודפים אותנו בעולם, אין לנו סיכוי, אנחנו נבוא לפה, ופה אנחנו נוכל להתקיים.
תראי את האנלוגיה, החרדים מרגישים שצריכים לברוח מהמודרניות, מהעולם, אל הישיבה, ושם מתקנים את העולם. ציונים מרגישים שיש אנטישמית בכל העולם, צריך לברוח מהעולם, הולכים אל המקלט הבטוח כאן בישראל, אבל כאן נקים סוציאליזם שיתקן את העולם. זה שתי מבנים אנלוגיים שאני נמלט מאותו עולם שאותו אני מרפא, ואותו אני מתקן, באמצעות אותה הפעולה עצמה. ורגע נזכר בציונות הדתית. ציונות הדתית, אחרי מלחמת ששת הימים, פתאום הרב קוק קם לתחייה, וגם עבור הרב...
מטאפורית כמובן.
נכון, נכון, אנחנו לא מקדמים כאן איזה, נכון. הרעיונות של הרב קוק, שהיו בפריפריה של הציונות הדתית, עוברים על המרכז הציונות הדתית, ממלאים את הציונות הדתית בקריזמה, ומאפשרים לה לנדוד מהפריפריה אל המרכז הציונות עצמה. זה מהלך שבנינו אותו בארבעה פרקים, נכון? וכפי שהרב צבי יהודה, בנו יחידו של הרב קוק הבין, באמצעות הציונות היא תנועה, שמגשימה את ההבטחה האלוהית הקדומה לגאול את עם ישראל. אומר הרב צבי יהודה, חיים מלחמת ששת הימים, אנחנו לא בהתחלת דגאולה, אנחנו באמצעית דגאולה, אנחנו באמצע הדרך, אנחנו עמוק עמוק בתוך התהליך המשיחי.
אם הקמת המדינה היא ראשית צמיחת גאולתנו, אז ששת הימים זה כבר אמצע צמיחת גאולתנו.
זה כבר צומח העץ הזה, זה כבר צומח, אנחנו כבר... ודרך אגב, מאוד חשוב להגיד, המשיחיות של הציונות הדתית היא שונה מהמשיחיות של חב"ד. חב"ד דיברו על דמות משיחית, ציונות דתית על עידן משיחי, על ימות המשיח. יש פחות דגש פרסונלי, זה יותר הגליאני, יש זית גייס, יש רוח לתקופה, ולא קריזמה של גיבור. אז ימות המשיח של הציונות הדתית, סימן העיקר הכי מובהק שלהם, זה הקמת יישובים. כך על פי הפירוש של הרב צבי יהודה קוק לאביו הרב. אז קדוש ברוך הוא בנס בסדר גודל מקראי, ששת הימים, משיב אותנו לאדמה המקראית, ומגשים את הנבואות המקראיות, שעם ישראל עתיד לשוב לארץ ישראל, ליהודה ושומרון, ועכשיו כמו שאנחנו צריכים לעשות, זה להצטרף לאלוהים. אלוהים הביא לנו ניצחון, אלוהים הביא לנו את האדמה, אנחנו מצטרפים אל המומנטום של ההשגחה, מקימים יישובים, מגשימים נבואות, וממשיכים את השרשרת הסיבתית, שבסופה הגאולה השלימה. עכשיו בואי נחשוב, שלושה סיפורים גדולים, שבה אנשים מפרשים את המעשה שלהם, בתוך סיפור שהוא גדול מהחיים שלהם. הלמדן, הקיבוצניק, והמתנחל, המתיישב. אוקיי? בוא נחשוב שלושת הטיפוסים האלה. יש לי חבר שהוא אחד מהיזמים הטכנולוגיים הכי מוצלחים שיש במדינה. אני חושב שהוא ניסה להקים 7 חברות והוא הצליח 5 מתוכם.
לא רע.
לא רע. אני חושב שהסטטיסטיקה הרגילה זה 1 מ-10. והוא, שמו אדוארדו, הוא 5 מ-7, אני חושב. זה... אז כמובן הוא נהיה שם דבר בקהילת ההייטק, והוא גם כאן אדם מאוד מאוד ורבלי. אז שמעתי אותו פעם בהרצאה ליזמים צעירים, שבאים לשמוע את סקן השבט, את האיש שניסה הרבה פעמים, נכשל מעט פעמים, הצליח הרבה פעמים. ישבתי בקהל ושמעתי את הדימוי הבא, שהוא אומר ליזמים. הוא אומר להם, המעשה שלכם הוא לא בגודל של התוצאה, הוא בגודל של הסיפור. המעשה שאתה עושה הוא בגודל של הסיפור שבתוכו אתה ממקם את המעשה. והוא מספר את הסיפור הבא. יש אתר בנייה, ובאתר בנייה יושבים פועלים, וכזה טוק, קשה להסביר מה אני עושה עכשיו עם הידיים.
כן, דופקים בפטיש ובמסמר כזה. או...
לא, על אבן, על סלע.
על אבן, אוקיי.
כן. מה הם עושים? הם מסטטים.
מסטטים איזה סלע.
לבנה.
כן.
כן? אז מרנים את הראשון. מה אתה עושה? אז אומר, אני דופק עם פטיש על אבן. תיאור נכון, זה מה שהוא עושה.
בהחלט.
מרענית השני, מה אתה עושה? אומר, אני יוצר לבנים, זה מה שאני עושה. מרענית השלישי, הוא עושה את אותה פעולה, הוא דופק עם פטיש על אבן. מה אתה עושה? הוא אמר, אני בונה בית. הם עושים את אותה פעולה, אבל לא חיים באותו סיפור. ואז הוא אומר, אתם בגודל של הסיפור שלכם, לא בגודל של הפעולה שלכם. עכשיו בוא ניקח רגע את הדימוי הזה. צוות של ה-BBC הולך עכשיו לישיבה ליטאית. רואים שם בחור ישיבה...
לומד תורה.
לומד בבא בתרה, ומתחבט באיזה פלפול שיש אצל בעלי התוספות, במחלוקת שלהם על רשי, על סוגיה בבבא בתרה. ומנסים להבין את התוספות, ואת המחלוקת שלהם על רשי, בהבנה של סוגיה מאוד מורכבת בבבא בתרה. מה אתם עושים? יש מי שיגיד, אני לומד תוספות. יש מי שיגיד, אני לומד גמרא, מרחיב את הסיפור.
או, אני לומד תורה. אני עושה כמצוות לימוד תורה.
ויש מי שיגיד, אני מתקן את העולם. עכשיו השכינה תלויה בפעולה הזאת. אוקיי? אתה בגודל לא של הפעולה שלך, אלא של סיפור שלך.
ויש סיפור, יש פה סיפור.
סיפור שהוא גדול מהחיים, שאותן משמעות החיים. אותו צוות של ה-BBC הולך לעין חרוד ב-1926, ומוצאים שם את בוסל ואת הבנקין, ומייבשים ביצות. כזה, לא יודע איך עושים את זה.
לא יודע, תהיו עם מגפיים כאלה.
מגפיים, כן. מייבשים ביצות. מה אתם עושים? הם לא יגידו אנחנו מייבשים ביצות. הם אפילו לא יגידו אנחנו מקימים את עין חרוד. אנחנו משנים את העולם. אנחנו מתקנים את העולם. אנחנו עושים כאן מעשה שיהיה כל כך סוחף, שכל ישראל העתידית ידמה אלינו, וכל העולם יסחף אחרי המעשה שלנו. אנחנו לא מייבשים ביצות. לייבוש ביצות זה הפעולה שאנחנו עושים, זה לא הסיפור שאנחנו חיים בו. אותו צוות של ה-BBC הולך לבקר את חנן פורט.
בסבסטיה.
בסבסטיה ב-75.
כן. שאגב, בפרק שדיברנו על זה, אתה הגדרת את סבסטיה כדגניה של הציונות הדתית.
דגניה של הציונות הדתית. אנחנו ראשונים, אנחנו כאן וכולם יבואו אחרינו, אנחנו מפסיקים להיגרר אחריכם, מתחילים לגרור אתכם. הטורנינג פוינט של הציונות הדתית, סבסטיה, 75. הוא הולך את הכל מתיישב על כל גבעה בשומרון, מה אתה עושה? התשובה הפשוטה, אני שם קרוון על הר, זה מה שאני עושה.
כן, או אפילו אני בונה לעצמי בית.
אני בונה לעצמי בית. אבל בסיפור שלהם אנחנו מתקנים את העולם. אנחנו מגשימים נבואות עתיקות שמקדמים את הגאולה השלמה העתידית. זה מה שאני עושה. עכשיו תחשבי כמה זה מרגש להיות אדם ששם קרוון על הר שבסיפור שלו גואל את העולם. אדם שמייבש ביצות ומקים את עין חרוד, אבל בסיפור שלו כל האנושות ממתינה לו. אדם שלומד תוספות בבבא בתרה בישיבה, אבל בסיפור שלו כל העולם האלוהי תלוי במעשה כאן העולם התחתון. הם חיים בתוך סיפור שהוא גדול מהחיים שלהם, שממלא את החיים שלהם משמעות, והנה גרסאות שונות, מלאות להט של הישראליות שלנו שהתנקזו לכאן, ואת גם מבינה, אפרת, למה השיח הפוליטי שלנו הוא כל כך גואש, הוא כל כך דרמטי, בגלל שכשאתה מאמין שהפעולה שלך היא אוטופיה, היא תגאל את העולם, אתה כמעט תמיד גם מאמין שהפעולה שלי הריב שלך.
תחריב את העולם.
דרכה של חשיבה אוטופית שהיא בינארית.
וזה משחק סכום אפס.
כן, זה, נכון.
אם האידיאולוגיה שלי מנצחת, היא מביאה גאולה. אם האידיאולוגיה שלך מנצחת, היא מביאה חורבן. נכון. זה לא יכול להיות שתי אוטופיות.
אז בוסל בעין חרוד, הוא חושב שהוא מביא גאולה, אבל כל הקפיטליסטים הבורגנים מביאים חורבן. החרדי חושב תחושות דומות על העולם הלא לא למדני. המתנחל חושב דברים מאוד מאוד דומים על השמאל שרוצה לפרק כאן. זאת אומרת, זה אנשים אוטופיים, הם כמעט בהגדרה בינארים. זאת אומרת, הרעיון שלי גואל את העולם, זאת אומרת שהרעיון של היריב שלי מחריב את העולם, ולכן הרעיונות הללו לא יכולים שלא להתנגש ולהתנגש בעוצמה.
אתה מדבר אומנם על ביוגרפיה של רעיונות, אבל אתה יודע, אנחנו נוטים דווקא מאוד מאוד, אני רוצה רגע לדבר על האנשים, אני לפחות, ככה גדלתי, ככה חינכו אותי, מאוד מאוד להעריך אנשים אידיאליסטים. זאת אומרת, יש איזו חלוקה דיכוטומית כזאת, שאני מאוד גדלתי להורה, ואני, אגב, עד היום יש לי הידהוד של הדבר הזה. אני תמיד אעדיף בן אדם אידיאליסט, מהבן אדם לא אידיאליסט. תמיד אני אעדיף בן אדם שיש לו איזה סיפור, ושיש לו איזה חתירה לקראת איזה משהו, מאשר בן אדם שכל מה שמעניין אותו זה, שהפרספקטיבה שלו היא, אני עכשיו שם קרוון על הר, או אני עכשיו עושה כסף בשביל שאני אוכל לצאת לחופשה בקיץ. אתה פה שם פן אחר של הדבר הזה. אתה אומר, מה המחיר של לחיות במרחב שיש בו כל כך הרבה תנועות אוטופיות, אידיאולוגיות גדולות? יש לזה מחיר.
אחד המחירים הוא דרך אגב, דיברנו על הרב קוק, שקרה לנו לא רק לדון כל אדם לכף זכות, אלא לדון כל רעיון לכף זכות.
אתה הגדרת את זה בתור, הוא היה בעל שם טוב של הרעיונות.
נכון,
הוא
לראות את הניצוצות האלוהים בכל רעיון. לטיפוסים אוטופיים זה מאוד מאוד קשה. הרעיון שלי גואל והרעיון שלך מחריב. זה מאוד קשה לדון רעיונות לכף זכות מתוך חשיבה אוטופית בינארית.
אגב, הרב קוק כנראה לא הייתה לו חשיבה בינארית.
נכון, הרב קוק זה תפישה הוליסטית. כן, יין ויאנג, אחדות ההפכים. אנחנו נדבר על זה בעונה הבאה.
כן.
אם תהיה עונה הבאה, אנחנו נדבר על זה בעונה הבאה.
תהיה.
כן. אבל הסיפור שסיפרנו גם על החרדים, גם על הציונות הדתית המשיחית, וגם הציונות הדתית הכי לא מסתיים, הרי בהצגה של הרעיונות שלהם, כל אחד מהזרמים הרעיונים האלה נקלע למשבר. בוא נזכר ברגע. אוקיי, נעשה ספירת מלאי של המשברים הדרמטיים שלנו.
ובאמת לא קיפחנו אף אחת מהתנועות הרעיוניות האלה.
כולה.
סרקנו את המשברים של כולם, ללא הבדלי דת, גזע ומין.
נכון. אלה משברים רעיוניים עמוקים. אז עולם החרדי שמבוסס על הסתגרות מהעולם, הערצת גדולי דור ודמוקרטיזציה של הלמדנות, חברת לומדים, הכל מתמוטט. פרויקט ההסתגרות מהעולם מקבל חוותה טכנולוגית. קשה להסתגר מהעולם בעידן דיגיטלי, כשהכל שקוף והכל ידוע, וכל העולם החיצוני פולש לתוך החיים שלך.
נמצא אצלך בכיס.
נמצא את זה בכיס. גדולי הדור מתו, מחליפים אותם.
קטני דור.
קטני דור. אני רק רוצה להגיד שההפרטה של רעיון גדול הדור, שיש מלא מלא מתחרים, ההפרטה של גדול הדור, זה בעצמו ביטול הרעיון של גדול דור בדעת תורה.
בוא נדגיש, אתה דיברת על זה, שבעצם כל גדול דור שנפטר, החליפו אותו חמישה.
כן.
אין מישהו אחד שהחליף מישהו שנפטר.
זה נגמר. והלמדנות, הדמוקרטיזציה של הלמדנות, אנחנו רואים לנגד עינינו יותר ויותר חרדים, שרוצים חיים אחרים, ולהשתתף בכוח העבודה, ויותר ויותר ישראלים לא חרדים, שלא רוצים לשאת על כתפיהם.
את הנטל הכלכלי.
את הנטל הכלכלי. כל זה מתרסק לנגד עינינו. משבר אדיר מימדים. אם נדבר רגע על הציונות הסוציאליסטית. דיברנו על הסוציאליזם כרעיון אדיר, שנותן משמעות גם לציונות וגם לחילוניות. בזכות הסוציאליזם, הציונות זה לא פרויקט רק הסתגרות מהעולם, זה גם פרויקט שבו אנחנו נהיה השראה לעולם. בזכות הסוציאליזם, החילוניות זה לא רק מרד בעבר, זה גם חזון לגבי העתיד. זה לא רק מה אני לא, זה גם מה אני כן. סוציאליזם מתפרק, פתאום החילוניות מרגיש קצת ריק. קצת רק מרד בעבר, בלי בשורה לעתיד. הציונות מרגישה פתאום כל פרויקט הסתגרות מהעולם, בלי שיש לי מה להציע לעולם. משבר הסוציאליזם הוא מיני ווי, משבר ללאומיות, ויש משבר בלאומיות, ומשבר של החילוניות, ויש פתאום אובדן קריזמה לרעיון המסעיר של הנאורות ושל החילוניות. זה משבר, זה משבר רעיוני גדול, רעיונות נשברו.
ואנחנו גם דיברנו על זה שהרעיונות הגדולים האלה, בעיקר בפרקים על השמאל, הסוציאליזם, הלאומיות, הנאורות והשלום העולמי, זה אלה רעיונות גלובליים שהתמוטטו גם בעולם.
נכון.
לא רק פה.
נכון. הסוציאליזם התפרק בעולם והוא התפרק כאן. והשלום, פוקויאמה, הרעיון של שלום עולמי מתפרק בעולם, והנה גם הגרסה המקומית של פוקויאמה, שמעון פרס, מזרח תיכון חדש, הרעיון הזה נשמע שהיה מסעיר ב-90s, הוא נלעג בתחילת המאה ה-21, אחרי אינתיפאדה השנייה. ורעיון של הציונות הדתית, וזה הדבר שאולי להרבה מאזינות ומאזינים יהיה הכי חדש, ואולי אפילו הכי מאתגר לקבל, שמבחינה רעיונית הציונות הדתית במשבר. זה קשה לקבל בגלל שיש כאן שלהיה אופטית. מבחינה פוליטית, הציונות הדתית היא בשיאה. מבחינה סוציולוגית, הציונות הדתית פורחת. אבל מבחינה אידיאולוגית, היא שבורה. הרעיון המארגן הבסיסי שלה התפרק בעקבות ההתנתקות. בעקבות זה שהנבואות לא התגשמו. העקירה של יישובים היא עבור הציונות הדתית, מה שההפרטה של הקיבוצים עבור הציונות החילונית, מה שההתפרקות של חברת הלומדים עבור החברה החרדית.
אני חושבת, או אני רוצה לחשוב, שאם יש לנו מאזינים ששייכים לכל אחד מהמחנות האלה, מי ששייך לתוך המחנה שעליו אנחנו מדברים, יודע ומכיר את המשבר. זאת אומרת, אם יש לנו פה מאזינים ומאזינות מהציונות הדתית, אז על אף שלכל האחרים זה נשמע, מה פתאום, מה, כאילו עכשיו לראשונה בהיסטוריה יש ראש ממשלה, ראש ממשלה חליפי, עם כיפה על הראש, זה הרי חסר תקדים. אבל כל מי ששייך למגזר הזה יודע שהוא נמצא במשבר, רעיוני, אידיאולוגי. וגם חרדים שנמצאים בתוך החברה החרדית יודעים שיש המשבר.
ומה זה, מה המשמעות של המשבר, אפרת? שסיפור שהוא גדול מהחיים, שנתן למשמעות החיים יתפרק. אז הצוות של ה-BBC עכשיו מגיע למישהו ושואל, מה אתה עושה?
אני דופק פטיש באבן.
אני דופק פטיש באבן. קשה להגיד, כן, אני עכשיו בונה קיבוץ בגלל שהסוציאליזם הולך לחזור עוד רגע. וקשה להגיד לציונים דתיים שגרים בהתיישבויות, שאומרים, כן, עוד רגע המשיח מגיע בגלל שאני חי באופרה. יש אנשים שמרגישים ככה. אבל הטמפרטורה שהתחושה הזאת, תסכימי איתי,
כן.
התקררה מאוד.
כן, מאוד.
ובעולם החרדי, הקסם של החברת לומדים, חברה שקמה כדי לשקם את העולם שחרב בשואה, בחורבן של יהדות אירופה, היא באה לשקם אותה, שעת החירום הסתיימה, העולם
עשינו
שבחוץ,
את זה, עשינו את זה.
את זה, אנחנו אחרי, אז המשותף לכולם, אוקיי, אז מה קורה כשהסיפור שגדול מהחיים, שאתה משמעות לפעולה שלך, שרומם את הפעולה שלך, סיפור הזה מתפרק אצל שלושתם, ועם מה זה מותיר אותנו? בואו קודם נזכר במשהו מעניין. כל התופעות שדיברנו עליהן, אפרת, הן תופעות אירופאיות. סוציאליזם החילוני, זה יבוא ישיר של מרקס ולנין וקאנט ונאורות.
כן.
העולם החרדי הוא מאוד אירופאי.
כן, זה עולם התורה האשכנזי.
זה עולם התורה האשכנזי וזה עולם האורתודוקסי שדיברנו על זה.
נכון, הונגריה, גרמניה.
זו תגובה חרדתית למודרניות, חרדה שמובילה להסתגרות, זאת פעולה מודרנית מאוד, יעקב קאט, הזכרנו אותו כאן.
כן, והמודרנה היא תופעה אירופית.
נכון, היא הגיעה בצורה מאוד מהירה ואינטנסיבית ומאיימת באירופה. הציונות הדתית, כל הרעיון של איזה רעיון הגליאני, שיש פרוגרס של ההיסטוריה, שיש רוח לכל אומה שצריכה לממש את עצמה. הרב קוק זה שילוב של הגל וקבלה, זה שילוב של רעיונות מאוד אירופאים, רעיונות מאוד מאוד מיסטיים. כל הרעיונות האלה הם מאוד מאוד אירופאים. צריכים לזכור שיש ישראלים שהם לא, האידיאולוגיה הציונית שלהם היא לא כל כך אידיאולוגית, היא לא כל כך אוטופית,
היא לא כל כך אירופאית.
כי היא לא כל כך אירופאית.
כן, ואנחנו נדבר על זה אחרי, אנחנו אמרנו שהפרק הזה נכון. הוא סוג של פרק ביניים
נכון.
בסדרה, כי הפרקים הבאים בסדרה ידברו באמת על
אופציות לא אוטופיות של פוליטיקה. נכון. אופציות לא אוטופיות בישראל. אבל כאן אני רוצה רגע לדבר רגע, החרדים, הציונים דתיים והחילונים הם מאוד מאוד שונים, אבל הם מאוד מאוד דומים. לכולם היה סיפור, ולכולם הסיפור או התפרק או מתפרק.
אוקיי, אז מה עושים עם המשבר הזה? כי כמו שאני מכירה אותך, בטח יש במשבר הזה הזדמנות מבחינתך.
המשבר הזה כמובן, יודעת מה זה משבר בשפה העברית?
כן.
מה זה?
זה הכיסא שעליו יושבת היולדת.
נכון, נכון, כי הגענו עד משבר, אומר הנביא ירמיהו, וכוח אין ללידה, נכון. אולי קריסת רעיונות אוטופיים, הם ההזדמנות לשיקום ההקשבה הפוליטית הישראלית. הרגע שיש לנו כאן, אולי, כי כשאנשים, את יודעת, אחד הדברים, ודיברנו על זה בפרק הראשון שלנו, אחד הדברים שמונעים ממני להקשיב לאנשים אחרים, שאני נעול בתוך הרעיונות שלי עצמי. וכשאתה חושב שהרעיון שלך גואלים את העולם, אתה שומע אותם בווליום כל כך גבוה, שאתה לא יכול לשמוע רעיונות של אנשים אחרים. עכשיו, עם קריסת האידיאולוגיות הגדולות, אולי אנחנו פחות מרעישים לעצמנו. אולי יש כאן פתח לקשב חדש.
כן, יש משהו בטמפרטורה, כמו שאמרת, שקצת מתקרר, נכון. יש בזה גם משהו טוב. זאת אומרת, יש משהו טוב גם, נורמלי קצת, שכשאתה ניגש למישהו שדופק פטיש באבן, ואתה שואל אותו מה הוא עושה, הוא אומר, אני בונה בית. או לא יודע, אני דופק פטיש באבן, כן. או אני בונה בית. אבל אם הוא לא אומר, אני בונה את בית המקדש, כן? זאת אומרת, כן. יש איזו כן. נורמליזציה כזאת, שמאפשרת לבני אדם להיות פשוט בני אדם.
נכון. אז אני רוצה רגע לסרטט המשך הדרך שלנו. אנחנו רוצים לדבר על פוליטיקה לא אוטופית, שאנחנו נמצא את זה קצת אצל הטמפרמנט שהביאו איתם היהודים הספרדים, המזרחים. אנחנו נמצא את זה אצל זאב ז'בוטינסקי, בהגות יותר שמרנית, פחות אוטופית, זה מסלול אחד. אבל מסלול השני שאני רוצה ללכת אליו, שאני מחכה לו מאוד. שימי לב, על אף שהאידיאולוגיות קרסו, הכיתוב לא קרס איתו. היית חושבת שאין אידיאולוגיות, אז אין יותר התנגשויות אידיאולוגיות, אז אין יותר התנגשות, אבל שימי לב שבישראל, על אף שהעוצמה של האידיאולוגיות פחתה, אבל העוצמה של ההתנגשות לא פחתה.
אולי הגבוהה מאי פעם.
אז דווקא בעולם שאין התנגשות אידיאולוגית, יש התנגשות שבטית, זה הפרדוקס של הרגע הזה. למה תום עידן התנגשות הרעיונות לא מביא איתו תום עידן ההתנגשות והשנאה על רקע מגזרי ופוליטי, אלא ההפך, הביא איתו הגברה של ההתנגשות. זה הפרדוקס של הרקע
הזה. כן, הפוליטיקה הישראלית היא מקוטבת ומפורדת וחסרת יכולת לשתף פעולה יותר מאי פעם. ואולי מה שקורה עכשיו בפוליטיקה הישראלית, אנחנו עוד ימים יגידו, אנחנו לא יודעים מה יקרה, אבל אולי באמת היכולת סוף סוף של כוחות פוליטיים שונים, עם כביכול אידיאולוגיות שונות, לראשונה מזה הרבה מאוד שנים, לשתף פעולה אחד עם השני, אולי זה קשור, אתה יודע, הרי זה מה שאנחנו עושים פה, אנחנו בעצם מנסים לחשוף פה את הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה. ואולי הרגע הזה בפוליטיקה הישראלית, של שיתוף פעולה בין מפלגות, ימין, שמאל, דתיים כאלה, דתיים אחרים, חילונים, משקף, זה תמונת מראה של המשבר של האוטופיות הגדולות.
אני די בטוח שזה נכון.
כן.
הציונות הדתית, בתקופה של שיא המשיחיות שלה, והציונות החילונית, בשיא המשיחיות שלה, לא יכולים לשתף פעולה. דעיכת המשיחיות של הציונות הדתית.
או של חלקים ממנה.
החלקים בציונות הדתית, שהמשיחיות שלה נרגעה, והחלקים בציונות החילונית שהמשיחיות שלה נרגעה. יש עדיין, אגב, ציונים חילונים שחושבים שהשלום מעבר לפינה.
אבל בוא אני אגיד לך דבר כזה, גם יותר מזה. אני חושבת שכשמסתכלים על מי נשאר בחוץ, אני חושבת שזה אולי אנשים שמתקשים להודות במשבר האידיאולוגי, ובכך שהרעיונות הגדולים אולי נשברו, וממשיכים להאחז באיזה סיפור שאולי כבר לא קיים. עכשיו, במקום מה שמקובל בחברה הישראלית, ואני מודע שגם אצלי עד לא מזמן, לשפוט את זה ולבוז לזה ולהגיד, מבטרים על העקרונות, הם מבטרים על הרעיונות, ומוכרים את הרעיונות שלהם בנזיד עדשים, אולי צריך להסתכל על זה אחרת ולהגיד, אנשים נאחזים ברעיונות גדולים, שכבר לא באמת קיימים, הם כבר לא באמת, אין להם באמת אחיזה במציאות, הם מסרבים להכיר בזה שהמציאות משתנה, והרעיונות נשברו, ואולי זאת ההזדמנות להתחיל לייצר רעיונות חדשים.
הפוליטיקאים
פחות
החרדים,
אוטופיים.
הפוליטיקאים החרדים ועדיין ממשיכים להחזיק ברעיון שקהילת לומדים תתקן את העולם, שחלקים הולכים וגדלים בחברה החרדית כבר לא שם. זו הסיבה שהחרדים מחוץ לקואליציה הזאת. אבל החלקים בציונות הדתית שהמשיחיות נרגעה אצלם, והחלקים בציונות של החילונית, של השמאל, שהמשיחיות נרגעה שם, הם החלקים שיכולים להתחיל לשתף פעולה, והנה במידה רבה משבר אידיאולוגי מייצר
הזדמנות פוליטית.
הזדמנות פוליטית וקואליציה פוליטית חדשה.
שטובת אבק מהשיניים, הכדור מעולם לא היה עגול, תסתכל על החול ותתחיל לאכול, תתפלל שהגשם הראשון.
אני אפרת שפירה רוזנברג, וזה היה עוד פרק של מפלגת המחשבות. ב- בפרק הבא, ש"ס והיהדות המסורתית. רוצים ורוצות לשמוע עוד? להתווכח איתנו? להציע רעיונות לעונה הבאה? מוזמנים ומוזמנות לקבוצת הפייסבוק של מפלגת המחשבות. אנחנו קוראים אתכם שם. שם תוכלו גם למצוא קישור לקבוצת וואטסאפ שקטה, בה אנחנו מעדכנים בכל פעם שיוצא פרק חדש, ולא מנדנדים מעבר לזה. בינתיים, תודה למיכה גודמן על המסע בעולם הרעיונות. ליובל אונגר עורך את התוכן, לניר לייסט עורך הפסקול, וליה לוית על ההפקה. פרקים והסקטים נוספים של בית אביחי מחכים לכם באתר ובכל פלטפורמות הפודקאסטים.